שלום עליכם. שלום. ערב טוב, תראו אותי פה בואים אצלי. איזה זכות גדולה יש לי פה להיות איתכם. מאוד שמח. אז בגלל שמדובר רק בפתיח מוזיקלי ולא בהופעה, קצת מלחיץ אותי, כי אני לא יודע איך עושים משהו כל כך... זהו, אז אני, מה שאני יכול להציע זה שזה יהיה באמת כמה דקות, אבל בואו נעלה מעל הזמן. אשא קולי אל השמיים, מלבד התפילה לא נותר לי דבר.
Thank you. שקוראים לו יום המיוחס. כך קוראים לו, זה יום מאוד מאוד מיוחד, היום שהיה היום. יום המיוחס, כי הקדוש ברוך הוא התייחס אלינו היום, שלושה ימים לפני מתן תורה, ואמר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. גם אם עוד לא, אתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. אנחנו מתחילות הערב, שלושה ימים קדושים, קדושים, קדושים. שלושת ימי הגבלה, שבהם אנחנו הולכים רק להכין הכנות לחג הזה, שהשיא שלו, אני כבר עושה ספוילר, זה כשאת הולכת בבוקר ביום שישי, לבית הכנסת שומעת את עשרת הדיברות, הרקיעים פתוחים כולם, הקדוש ברוך הוא כבר לא מי שהיה בקריאת ים סוף, גיבור מלחמה. חז"ל אומרים שהשמיים נפתחים בהר סיני והם רואים זקן מלא רחמים, סבא שלך מגיע וזורק סוכריות מהשמיים בקריאת התורה של עשרת הדיברות, ואני לא יכולה להרשות לעצמי לתת לך לפספס ולו סוכריה אחת. אני רוצה שברגע הזה אתן משתתחות, אוספות סוכריות, אוספות את המתנות של הרגע הכי גבוה בשנה. אני חוזרת, הכי גבוה בשנה, לא נעילה, לא תקיעת שופר, כלום. הרגע שבו שמיים נפתחים ואת מקבלת סוכריות. היום נלמד בעזרת השם על הרגע הזה. כל השיעור יהיה הכנה לרגע הזה, והשיעור הזה הוא לעילוי נשמת יצחק בן דינה, שזה אבא של הילה שלנו, שנפטר ממש ממש בערב חג השבועות. ואחר כך יש לכם מלא כיבוד ועוגות גבינה ועניינים. ולאבא שלך, איך? בנימין בן אסתר, לעילוי נשמתו, וזהו בנות. לא, לעילוי נשמת כל היקרים שלכם. עכשיו, אני כל כך, אם פעם אהבתי נשים, ואת המהות המשגעת הזאת, שהקדוש ברוך הוא החליט לתת להם את התורה ראשונות, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, נשים קיבלו את התורה ראשונות, למה? אז כשהיינו במרוקו, ההבדל בין גברים לנשים הוא בולט מאוד מאוד. הגברים יושבים בבית הקפה. עכשיו, איך הם יושבים בבית קפה? הם לא יושבים סביב שולחן, יש שולחן, אבל הם יושבים עם הכיסאות לכיוון הרחוב, ופניהם אל הבית, כמו הקרובים בזמן החורבן. אף אחד לא מדבר עם השני, כל אחד עם הנרגילה שלו ועם ה... אני לא יודעת, לא רוצה לדעת מה עוד, והם פשוט יושבים בדיממת הלכות וסורקים את הרחוב. ככה, סריקת מערכות, ולי הם כל הזמן אמרו, הברינצסה. ונורא נהניתי. ונשים. את הנשים במרוקו פגשנו אשכולות, אשכולות. נשים שיושבות ככה ביחד בפינות הרחוב ומתות מצחוק. ומקשקשות זו עם זו. ומתחבקות זו עם זו. עכשיו, את יודעת שהצחוק... הרע שלהם זה בדיוק על אלה שיושבים בבית קפה שמה וחושבים שעכשיו הפטמה שלהם מכינה, היא מכינה אמנם, אבל הן יושבות במיזוג הזה ובאהבה הזאת ובאחדות הזו, לומדות זו את זו, מלמדות זו את זו, מקלות על עצמן את החיים בידידות הנשית הזאת. היום נפגוש אותה, את הידידות הנשית הזאת. נפגוש את רות ונעמי, הכוכבות של חג השבועות. הכוח המדהים של נשים. והכוח הזה הולך והופך מדהים. אחת ההתרגשויות הכי גדולות שלי זה כשאני נכנסת למקום, לא פה לצערי כי אתם לא מעריכות אותי מספיק, אבל כשאני מגיעה למקום של ככה בת הספר ואולפנות, אז הן עומדות על הרגליים, זו תופעה של איזה שנתיים, שלוש גג, והן שרות אשריכם, 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 תלמידי חכמים. עכשיו למה אני בוכה מזה? מפני שזה משהו חדש, זה ביקורים, זו תופעת בכורה של משהו שלא היה פעם ואתן קצת התרגלתן אליו. פעם היו תלמידי חכמים. זאת אומרת, תלמידים של חכמים. לאט לאט עם האבולוציה וההתפתחות נהיו תלמידות חכמים. נשים שלמדו תורה מחכמים. היום אתם הדור המדהים הזה שקוראים לו תלמידות חכמות. אתם לומדות תורה מחכמות ומנשים, אני לא מתכוונת אליי, חס וחלילה, אבל באמת האישה הראשונה שלמדה תורה מאישה קוראים לה רות. וכשהיא מתגיירת, אישה אחרת בשם נעמי מלמדת אותה את כל ההלכות כולן. איזה בכורה מדהימה זאת. איזה כוח מדהים שהולך וגדל. קוראים לזה כוח של הלבנה. הכוח של הירח שבהתחלה היה קטן מאוד 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 ולאט לאט הלבנה, הירח הופכת למלכות. מי זאת עולה יפה כלבנה? התורה הזאת קוראים לה תורת משיח, וכתוב שבזמן שהגאולה תגיע והיה אור הלבנה כאור החמה. אני רוצה ללמוד איתכן משהו טיפה מסובך, אחר כך אני אקל עליכן, אני מבטיחה, אבל זה המהלך של שבועות תפשין פי ג'. כתוב בגמרא, במסכת עבודה זרה, השם ברא את העולם, 2,000 שנות תוהו, 2,000 שנות תורה, 2,000 שנות משיח. מה זה תוהו? בתוהו היה כוח פיזי נורא חזק שניצח את הכל. זה היה אנשים שרצחו זה את זה, כמו קין שרוצח את הבל, כוח פיזי מאוד גדול, אנשים שבונים מבנים ענקיים כמו מגדל בבל, מגלים את הטכנולוגיה, את האש, את הגלגל. 2,000 שנים ראשונות כוח פיזי, 2,000 שנים שניות תורה. בסוף 2,000 הראשונות יש בן אדם שקוראים לו אברהם אבינו, הוא מגלה את הכוח של התורה. 2,000 שנים שהעולם כולו, לא רק היהודים, צוברים ידע, כל הפילוסופים הכי גדולים, החידושים הגדולים ביותר במדע. ואז הגענו לעכשיו, 2,000 שנות משיח. שאלת את עצמך פעם, לא, כי לא הכרת את זה, אבל עכשיו תשאלי, אני שואלת עצמי את זה הרבה שנים, מה קורה עכשיו? הרי היה 2,000 שנים של תוהו, הם הסתיימו, נכון? ואז 2,000 שנים של תורה, ומה עכשיו? נגמרה התורה? מה קורה איתה? הרי התוהו נגמר, הגיעה התורה, ועכשיו 2,000 שנות משיח. מה קרה וקרה משהו בתורה בטוח? זה כבר לא 2,000 שנה של מתן תורה, זה משהו אחר לגמרי. מה קורה עכשיו? מה זה מתן תורה של 2023? תפשין פי ג' זה לא מה שהיה בהר סיני. מה זה? מה לומדים עכשיו? מה השתנה? לדבר שהשתנה קוראים AI, צ'אט GPT, או בינה מלאכותית. זאת אומרת שכל מה שקרה ב2,000 שנה של תורה וחוכמה, שזה צבירת ידע אדיר, 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 עוד ידע, עוד ידע, לא צריך את זה עכשיו. לרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, יש סדרה שהיא חזון. קוראים לה חזון עובדיה. הבן אדם הזה היה בינה מלאכותית. אין. כל סוגיה הוא מביא עליה. מקורות מכאן, מקורות מפה, מקורות משם. תלמידי חכמים משתאים מהחזון הזה שהפך למציאות. מה עושים עם הסדרה הזאת עכשיו? אפשר למצוא בקלות את כל מה שהוא הגה מליבו ואסף בגאונות שאין כמותה בצ'אט GPT שלו, זה במחשב. מה לומדים עכשיו? מי את תורה? מה אני מבקשת לעצמי בחג השבועות? תפשין פי גימל, זה לא מה שאבות אבותיי ביקשו, זה משהו אחר לגמרי. והמשהו האחר הזה הוא מה שה-GPT, שזה הדבר הזה במחשב, הבינה המלאכותית שאת שואלת אותו שאלות, מי שהיא שלחה לי, אני רוצה שיעור בנוסח הרבנית ימימה על זה וזה, והוא שלח לה, שיעור מאפן, הוא שלח לה, מנסה לחכות אותי. מה אין ב-GPT? מה אין בבינה המלאכותית? מה לא תקבלי כשאת שואלת את הבינה המלאכותית שאלה? דבר ראשון, אף פעם בחיים היא לא תגיד אני לא יודעת. בחיים היא תחרבש תשובה. את זוכרת מה היית עושה במבחנים? סתם אומרת, לא, 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 ואומרת אני אמרח את המורה, ואז היא לא תשים לב והיא תגיד כנראה יש משהו בכל הגבב הזה. אז הבינה המלאכותית מתחילה לחרקש. היא אף פעם לא תגיד אני לא יודעת. א', ב', תנסי לשאול אותה שאלה. כל שאלה עליי, על אהבה. אתם תראו כמה תצחקו. אתם תראו כמה תבכו. את חושבת שאם אני בחורה א', ב', ג', והוא בן אדם א', ב', ג', האם אנחנו מתאימים? אז היא תענה, או הוא. הבינה המלאכותית, הוא מצטיין בתכונות כך וכך וכך, את מצטיינת, אבל לא, אבל זה לא מתאים לי בכלל. זה אף פעם לא יתאים לך. אני רוצה לומר מה התורה של העידן הזה. הרב עובדיה יוסף הוא מחשב, הוא AI, הוא כותב, 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 הוא פעם, זה הסיפור שאני הכי אוהבת, מגיעה לפניו אישה עגונה ממלחמת יום הכיפורים, שלא מוצאים את בעלה והוא רוצה להתיר אותה, שתוכל להתחתן עם כל אדם, היא עדיין לא רוצה, היא לא רוצה, לא, אני רוצה שימצאו אותו, תפסיק לחפש לי יותר, אולי הוא חי, אבל הוא בחוכמתו יודע שאם הוא לא יגבה עדויות, עכשיו, ממש, בסמוך למלחמה, היא תישאר עגונה עוד 20 שנה כשהיא כן תרצה להתחתן שוב, ומה יהיה איתה? אז הוא מתחקר, מתחקר, בית דין של 3, כשזה מקרה מסובך במיוחד, מחליטים לפי סטטיסטיקה, האם ראיתם את הטנק בוער? האם שמעתם צעקות כשהטנק בער? האם הוא בער מיד? הם יושבים 3 דיינים, אחד אשכנזי, 2 ספרדים, והרב עובדיה כותב, כותב, לילה יום, לילה יום, מרים את העיניים ואומר לאישה את המשפט הכי נורא בעולם והכי שמח. אבל יחיד, עשי לך. לכי נשמה, לכי שבי 7. האיש שלך, ככל הנראה, מת. את מותרת. שוטי ספינתי, את כבר לא אונייה שעוגנת כמו עגונה, כשכל החברות שלה כאוניות סוחר. קם דיין שיושב לידו ואומר, מה פתאום? החזון איש במקרה זהה לחלוטין. בהסתברות הסטטיסטית הזאת אומר שאסור לה להתחתן, אולי הוא עוד יחזור. הרב עובדיה מרים את העיניים מהספר ואומר, החזון איש צדק. אבל הוא לא ראה את הפנים של האישה הזאת. אני ראיתי את פניה. פניה עונות בה שהיא אלמנה. וכולם משתתקים. בנות ה-GPT יאסוף מידע בצורה פנומנלית, וזה עוזר. דיברתי עם איזושהי מרצה לבינה מלאכותית. זה עוזר בצורה בלתי רגילה, כי זה אוסף אינפורמציות על מחלות שלא היינו יכולים לאסוף לפני. הוא יאסוף את האינפורמציה, ייתן לך מסקנה, אבל את הפנים המיוחדות שלך הוא לא יוכל לראות. התורה של תשפ"ג שאת מבקשת עליה, ואני עוד מעט אומר בדיוק מה מבקשים ומתי זה, תראה את הפנים שלי, תוריד לי את החידוש תורה שאני צריכה, ואני אסביר. העולם מתחלק לאלפיים שנה, אלפיים שנות תוהו, אלפיים שנות תורה, אלפיים שנות משיח, שעוד מעט נלמד מה זה. בנות האלפיים הראשונות זה שנים של כוח פיזי. האלפיים האמצעיות זה שנים של כוח, של ידע, לצבור ידע. האלפיים האחרונות קוראים להם כל השם בכוח. אתם יודעות מה רשי אומר על המילים האלה? כשהשם הוריד את התורה, כל השם בכוח, לפי כוחו של כל אחד ואחד. אתה רואה שאני לא עומדת בניסיון הזה, אתה רואה. אז היא כן, וגם היא כן, והיא אישה כל כך חזקה, והיא בכזאת אמונה אפילו שהיא עדיין לא נשואה, והיא יודעת איך לצלוח את המשבר עם הילד הזה. אבל אני חלשה יותר. האם אתה רואה את פניי, ריבונו של עולם? יום אשר דיבר השם אלוקיך עמך פנים אל פנים. זאת הפעם היחידה שהקדוש ברוך הוא רואה את פנייך ואומר, כל הידע שבעולם זה לא כמו לדעת אישה. וידע האדם את חווה אשתו. כתוב על מתן תורה שהשם נותן את התורה, ויהי כחלותו לדבר עם משה, כחלותו כתוב בלי וו, כקלתו. רש"י, נתן הקדוש ברוך הוא את התורה במתנה, כקלה לחתן, שאי אפשר ללומדה בזמן מועט כזה. את מי? את התורה. הוא קיבל אותה במתנה, כי אי אפשר ללמוד את הכל כדי... לא, לא, לא. את האישה שלך. האם כבר מישהו ידע? מישהו ידע את כל מכמני הנפש שלי? אני רק נראית חזקה ואני לא. אני הולכת כל בוקר ומחייכת ואף אחד לא רואה מה קורה לי בפנים. והקדוש ברוך הוא אומר, יש יום בשנה שבו את מקבלת את הכוח שלך. כוח זה פוטנציאל. יש בכוח ויש בפועל. את תקבלי את התפקיד שלך לשנה הזו. אני אמקסם את הדברים שאת טובה בהם. אני אשים בצד את הדברים שאת איומה בהם. הם יהיו פשוט לא רלוונטיים. את עכשיו מקבלת תורה אישית שלך. תורה של משיח. תורה של פנים בפנים. בנות, אם יש איזושהי צעקה בדיון סביב הרפורמה, בהפגנות, מה הצעקה הזאת? לא רואים את הקול שלי. וכל העם רואים את הקולות. אלה מרגישים. מרגישים שהם שמו קול בקלפי ולא רואים את הקול שלהם. אלה מרגישים פחד נורא, כי אני לא יודעת מה, כי הדוסים. וצריך לראות גם את הפנים שלהם ולהקשיב לקול שלהם. איך נעשה את זה? איך נעשה את הוייחן שם ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד? אף פעם לא נהיה איש אחד, תמיד נהיה כאיש אחד. האם נישא פנים האחד לאחר? האם נצבור את כל הידע שאנחנו יודעים רק כדי לדעת מישהו אחר? זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל בשנה הזאת. אני רוצה לקרוא את המילים המשגעות של הרב שלמה וולבק, שהיה אחד מההוגים הגדולים ביותר. מה קורה ברגע הכי גבוה בשנה, כשאת שומעת את עשרת הדיברות בבית הכנסת? אמר רבי לוי, בזמן מתן תורה נראה להם הקדוש ברוך הוא כאיקונין, ציור, שיש לו פנים בכל מקום. אלף בני אדם מביטים בה והיא מבטת בכולם. כך הקדוש ברוך הוא כשהיה מדבר לישראל, כל אחד היה אומר, עם מי הדיבור מדבר? איך אני בוכה כשבאים אליי בסוף שיעור ואומרים לי, הרבנית, דיברת עליי? איך ידעת שזה עליי? ואני יודעת שזאת התורה, ואני יודעת ששבעים פנים לתורה, והפנים שהיא תסתכל בך, היא לא תסתכל בה, כי התורה של המשיח היא אינדיבידואלית. אמר רבי יוחנן, כל השם בכוח לפי כוחו של כל אחד ואחד, היה הדיבור מדבר עמו. וכמו המן שהיה יורד וכל אחד היה תואם בו מה שרוצה, כך כל שנה, כל אחד ואחד מישראל ששומע את עשרת הדיברות, יוצאים באותו זמן כל תכונותיו הטובות מכוח אל הפועל. ועל זה כתוב, שימי לב לפסוק, השם ייתן עומר המבשרות צבא רב. הוא אומר דבר אחד, כבד את אביך ואת אמך, כי לאף אחת אין את האימא שלך הזאת, לאף אחת בעולם. כבדי אותה, מאמי שלי, אני יודע שזה כבד עלייך, אבל תקשיבי לי, את לא מבינה איך ברגע אחד בחיים, האישה הקשה הזאת והכבוד שאת חולקת לה, תיתן לך מתנה שלא חלמת שיכולה לקרות. מישהי יקרה ומתוקה כתבה ספר, קוראים לו באהבה גדולה. היא מיילדת, היא מאוד מאוד חכמה, היא כותבת סיפורים שלה מחדר לידה, מרים מלכה פרייס קוראים לה, ואת הסיפור הזה אני פשוט חייבת לספר, מפני שהוא ריגש אותי מאוד מאוד מאוד. אני מאמינה שיש פה בנות שיגידו לי, ימימה, עליי דיברת. שעת לילה מאוחרת, גיטי שוכבת במיטה וממלמלת, אין לי כוח לכאבים, בבקשה, תזרזי את המרדים שיבוא כבר, אל תצאי מהחדר, אני מפחדת, מהכל אני מפחדת. אני מצטערת, גיטי, אני אומרת בכנות, אילו יכולתי, הייתי נשארת איתך מכל הלב, אבל יש פה עוד יולדות. אולי יש מישהי קרובה שאת יכולה לקרוא לה, אמא, אחות, חברה? חשבתי לקרוא לה אחותי, אבל לא רציתי להטריח אותה. אם את אומרת שאת לא יכולה, אני אקרא לה. אני מארגנת את הציוד למרדים, כותבת המיילדת, היא מתקשרת לאחותה. וואי, את מגיעה? איזה כיף. אחרי 5 דקות, גיטי מתמודדת עם ציר נוסף. אני שומעת אותה אומרת, אוקיי, אני מבינה. לא, מה השאלה? ברור. מה קרה? אמא שלי לא מסכימה שאחותי תבוא. ואחותי לא יכולה לעשות משהו נגד אמא שלי. ושוב מצלצל הטלפון, אני שומעת את גיטי, כן אמא, מה תינוקת? אז מה אם את בחדר לידה? ככה חשבת להטריח את אחותך ב-12 בלילה? תתביישי לך. את צודקת אמא, זה לא היה הוגן מצידי, סליחה אמא, אני לא יכולה לדבר, כואב לי. אני נבוכה, לא נעים להיות עדה להתנהלות המשפחתית המצערת הזאת. וגיטי פותחת עיניים ואומרת לי בשקט, אל תחשבי שהיא אמא רעה, היא לא, היא אמא מסורה, יש לה טראומות מלידות, היא מפחדת לבוא ללידות, קשה לה לחשוב שאחותי תהיה שם ולא היא. היא לא עומדת בזה, את מבינה? היא לא עושה את זה בכוונה, פשוט קשה לה. היא מתארת פה לידה מסוכנת מאוד מאוד, הדופק של התינוק מפסיק, הם מגיעים ממש לחדר הניתוח, ואז היולדת צועקת, אמא, והתינוק יוצא בריא ושלם לפני הניתוח, והדופק חוזר, והכל בסדר, והיא אומרת, אני יודעת, אני יודעת שהילדה הפחדנית הזאת, שכנראה קיבלה את הפחד מאימא שלה הפחדנית, שכל כך מתביישת שעכשיו היא לא יכולה להיות איתה, אז היא גם לא רוצה שאחותה תהיה איתה. הכבד את אביך הזה שירד לה פתאום לראש ואמר, זה מה אני צריכה עכשיו לעשות. אני יודעת שזה הציל אותה ברגע הזה. את הכוחות לעשות את זה מקבלים רק ממקום אחר, ממקום שיודע את הקשיים שלך בדיוק. הקדוש ברוך הוא מוציא ברגע הזה, התורה בונה את האדם ברגע שמיעת עשרת הדיברות, מעמידה אותו על זהותו, מגלה לעולם את כוחו של כל אחד ואחד לפי יכולותיו ולפי כישרונותיו. למה אני אומרת את כל זה? כדי שלא תברכי מחג השבועות, שלא תברכי מליל חג השבועות, ביתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר. פגשתי אותה, היא הייתה עם עיניים מאוד עצובות, ואמרתי לה, תגידי, למה את נוסעת לסיני בחג השבועות? למה? ואז היא ענתה לי בצחוק עצוב, את לא יודעת שדתלשים נוסעים לסיני להחזיר את התורה בשבועות. זה היה משפט מהמם. למה? כי מהתורה אי אפשר לברוח, זה כמו אמא, אל תיטוש תורת אמך, אז גם כשבורחים ממנה, בורחים להר סיני. ממך אליך אברח, ואת כסה מחמתך בצלך. הבנתי את הבחורה הזאת בכל מאודי, זה כבר נהיה קשה ללכת אליך ועל הכתה בשיעורים בליל חג השבועות, כשאת הולכת לפה ועומדת בתור פה ונכנסת לשיעור פה, ומה יוצא מזה? לא יוצא מזה שום דבר. ואומר רבי נחמן מברסלב, באחת התורות הכי יפות שלו, ביתי, זה תורה סמך ה', אל תלכי ללקוט בשדה אחר. תדעי לך, שאת תלכי עוד הפעם לשדה, לבדך, וביושר לבב שוב תהיי ענווה ונכנעת, ותלקטי שוב ושוב בשיעורים, ושוב תקשיבי לשיעור של ימימה, ושוב תנסי להקשיב לעשרת הדיברות. אל תלכי ללקוט בשדה אחר, כותב רבי נחמן, כי כל דיבור ודיבור בתפילה ובתורה הוא עולם מלא. וכשאדם עומד להתפלל, הוא מלקט ציצים ופרחים ושושנים. ככה הוא הולך בתפילה מאות לאות, עד שמתחברים כמה אותיות ונעשה מהם דיבור. האותיות מצטרפות לזר קוצים כואב. אין עוד שהתפללת וביקשת כשהיית אישה בשדה כמו רות. אין דבר כזה שביקשת וזה לא נצבר. בנות, אהבה נצברת, השקעה באהבה נצברת, אהבה נכזבת ששברה לך את הלב נצברת. מתי חג השבועות? בו' בסיוון, כשניתנה התורה. את יודעת שהתורה הזאת נשברה? את יודעת שתורה זה כתובה? מה את חוגגת יום נישואין לזוג שהתגרש, אפשר לדעת? היית צריכה לחגוג את חג השבועות ביום כיפור, כשקיבלו לוחות שניים שנשארו עד היום. אומר השם, כשהארון נוסע עם התורה בפנים, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, ממי שלי, אני חוגג את יום הנישואין של אישה גרושה, את החג שהיה לך בלב אז ונשבר לך, ואני רוצה לומר לך שאני רואה עכשיו את הפנים שלך ויודע כמה עברת, ורוצה לבשר לך שאין שבר קטן אחד שלא נאסף לזר פרחים ענקי שיחכה לך בחג שלך כשתלבשי לבן. והאיש שלך יגיד, אנוכי רוצה? ותגידי לו, נעשה ונשמע. הכל נצבר. אני קוראת את המילים המשגעות של רבי נחמן, תורה סמך ה' ותכף. כשיוצא אות ראשונה מפיו של אדם, כגון האות ב' מהמילה ברוך, אז מבקש ומתחנן האות ב' מהנפש, לבל תתפרד ממנו, כי איך תוכל להתפרד ממני לגודל האהבה וההתקשרות שיש בינינו? זה מילים של אישה. כי אתה רואה יופיי וזיווי, ואיך תוכל לנתק עצמך ממני? וצריך לדעת שכל התפילות שהתפלל אי פעם, כל דיבור שדיבר בתורה, נאסף לאחד. מי יודע כמה דיבורים מלמלה רות בקיץ המשפיל ההוא, רות שהייתה נסיכה מואביה, הבעל של המת, היא הולכת עם חמותה, ענייה, אין לה מה לאכול, והחמותה אומרת לה, אנחנו פשוט נמות, אם לא תלכי ותקבצי נדבות בשדה. את תלכי בשדה לבדך, והיא אוספת שיבולים. עכשיו, חזל במסכת פאה, בניגוד לכל ההצגות הרומנטיות שעשית בבית ספר, חזל במסכת פאה מתארים איזה פחד היה בשדות האלה. על כל שיבולת שנפלה, ולפי ההלכה, שיבולת שנופלת היא לקט, שכחה או פאה, זה של העניים, אסור לבעל השדה לקחת אותה. אופסי, נפלה לו מהמגל. מסתערים עשרות עניים, וחז"ל אומרים שאצבעות נקטעות שם כל פעם בשדה, כי הם מתנפלים על השיבולים מרוב רעב, והמגל קוטע את אצבעותיהם. בנות השדה היה מלא מטרידנים שנגעו בנשים כל הזמן, ולכן בועז אומר לרות, אנוכי ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך, מכאן שבא שדה הזה שבו היא מחפשת בית ולחם, בית ולחם, בית לחם, בית לחם. כמה הטרידו אותה, כמה מילים היא מלמלה שם, ולא חשבה שמישהו מקשיב, ולא חשבה שמישהו יודע. אין עוד שהולכת לאיבוד בלילה. שולחת אותה חמותה נעמי להציע נישואין לבועז, כי הם תכף ימותו ברעב, ובועז הוא הגואל. הוא יכול להיות האיש שיפרנס את שתיהן. אבל רות בת 40, בועז בן 87, היא צריכה לרדת לשדה, לשכב מרגלותיו, לשאול אותו, אתה רוצה להתחתן איתי? תפרוס כנפיך על עמתיך. והיא רוצה למות. בואו נראה את הפירוש המשגע של האלשך הקדוש. שימי לב לפירוש הנהדר הזה. איך הרגישה באותו רגע רות שצריכה לשווק את עצמה ככה, ואמרה, בטח יגאל האיש ממני, אוי לי ואוי לה לאותה בושה. ומה יגידו אחרים כשיראו אותי מקושטת ומבוסמת, יורדת אליו אל הגורן? והשאלה השלישית שהיא שואלת, לפחות אם היה שדכן, או כמו שקוראים לזה כאן סרסור, לפחות אם היה מישהו שבא לבועז ואומר, יש בחורה בשם רות, אני להציע את עצמי, איך אפשר? תראו את האיש הזה בועז, מה הוא עונה לה. על זה שהיא אמרה, אני בטח אגעיל אותו, הוא אומר לה, ואתה ביתי, אל תיראי, כל אשר תאמרי, אעשה לך. על זה שהיא אמרה, אמא לה, מה יגידו עליי כל האנשים שרואים אותי עושה את המעשה הזה? כי יודעים כל אנשי שער עירי, כי אשת חיל את. אל תדאגי, אולי המטומטמים ירחלו, אבל מי שיושב בשער, תלמידי החכמים, יודעים איזו אישה מדהימה שאת. ועל הדבר השלישי, שימי לב, אני מלמדת אותך את תורתו של משיח. למה לא שלחתי שדכן? נדמה לך שעל ידי מעשה זה שעשית בעצמך, ארחיקך. אבל אדרבה, אילו שלחת אליי סרסור, שדכן, להסיאך לי, כי אז לא הייתי מכיר מיד סוד נפשך. אבל עכשיו, ששמעתי קולך וראיתי פנייך, יודע אני שטהורה את. בנות, האם הבנת את השיעורי בית שנתתי לך? כשאת מורידה מישהו שהציעו לך, או כשאתה מוריד מישהו שהציעו לך, או כשאנחנו שונאים את כל השמאלנים ואת כל הלא יודעת מה, את כל החרדים, את כל הדתיים, את כל הדתיים לאומיים, האם אתם מבינים שאי אפשר לנפנף ככה? ובועז אומר, אם זה היה שדכן, הייתי מנפנף את ההצעה הזאת מזמן. למה? כי כתוב שאסור להתחתן עם עמוני ומואבי, ואת ממואב. בצ'אט GPT שמשווה את כולם בשם אידיאל השוויון, מה כתוב? מואבי נקודה תף. מכירות את הכתיבה הזאת של את נקודה אתה הולך נקודה חטא, עושה הכל בזכר ונקבה? הצ'אט GPT היה אומר, אם היא מואב, אי אפשר להתחתן איתה, כי אין שם מגזר, אין שם מגדר. אבל כשהוא רואה את הפנים שלה, הוא אומר, רגע, רגע, וזה קורה רק כשהוא רואה את הפנים שלה. ההלכה אומרת, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, אבל הוא לא אומר עמונית ומואבית. אימא לה, אתם יודעות איזה אומץ זה? בוא! אז, איזה עזות מדהימה יש לאיש הזה להגיד, תקשיבו, האישה הזו מחייבת אותי ללכת בהלכה, לחדש הלכה חדשה, כי ראיתי את הפנים שלה. זה דבר מדהים, זה דבר פשוט מדהים. והמפגשי פנים אל פנים האלה עם אנשים שלא ידעת מתמול גם משלשום, יכולים לשנות לך כל כך הרבה מהמחשבה שלך. הם לא ראו את קולך, את לא ראית את קולם. אנחנו מתקרבים לחג הזה של וכל העם רואים את הקולות, ולכל אחד יש קול אחר ופנים אחרות לגמרי. אני נפגשתי עם נשים מדהימות ממצעד השפחות, כשבעצם מה שעניין אותם זה לדעת איך אישה כמוני, שיש לה איזשהו נורמליות, איך היא מסכימה לחיות ככה. הם אמרו לי, אנחנו בכלל לא חשבנו כשאנחנו לובשות את הבגדים של השפחות להשפיל אתכן, מה פתאום, אנחנו רוצות להציל אתכם. אז תקשיבו לקול שלי, תקשיבו לי, כל קול זה משהו אחר. זה למדתי את זה במרוקו על בשרי, כאשר הייתה סדנה של ריקודי בטן. יש בנות שרוצות לרקוד. אני, you want to see me dance? לא. בקיצור, אמרתי בסדר, שיהנו הצעירות, למה לא עושה זה? אבל אז הגיעו רקדניות הבטן, והם לא, הם לא, בוא נגיד, הם לא התאימו את עצמם לציבור, וראינו אותם ופשוט מתנו, והרגשתי איך כל התורה שלי, 50 שנות תורה, מסתלקות להם, ואז הבנות המתוקות שהיו איתנו, ומה, באותו רגע הרגשתי שאני כל כך מרחמת עליהן, ואיזה מסכנות, איזה החפצה זאת, ואיך הן צריכות לעשות את זה, ולא רק לנשים, ולקבל על זה כסף, יואו, יואו, אז כל הבנות הצדיקות הלכו, הביאו להם כפתנים, ושמו להם, ובאיזשהו שלב יצאתי עליהן החוצה, והבנתי שנפגעו עד עמקי נשמתן. למה? אבל אני הצלתי אותך מהחפצה. כן, אבל היא לא רוצה. זאת אומרת, זאת האומנות שלה. ואנחנו קיבינו לה את האומנות. אז כשאתם רוצות להציל אותי ממופעים נפרדים, לא, תודה. כמו שהיא לא רצתה שילבישו לה כפתן, אני לא רוצה שתורידו ממני את הכפתן. טוב לי ככה, זה בסדר. צריך להקשיב לקולות. צריך לראות קולות. צריך להבין את כוחו של כל אחד ואחד. תדעו לכם שזה מה שישאר לעשות אחרי הבינה המלאכותית. אחרי שצברנו את כל הידע שבעולם, עכשיו אנחנו צריכים להרים את הראשים מהמסכים. ולדעת זה את זה. ולהקשיב זה לזה. וכך מתחיל רבי נחמן מברסלב את הספר שלו ליקוטי מוהר"ן. כי כל לימוד התורה שבעולם זה כדי להפוך את התורות לתפילות. כל הידע שהעולם צבר במשך 2000 שנה הוא כדי לתרגם את הידע הזה לצורת פנייה לבן אדם, לקדוש ברוך הוא, לילדים שלי. אומר רבי נחמן, אל תחשבי שמה שימימה אומרת עכשיו זה שעכשיו התורה זה רק בן אדם לחברו. תקשיבו לה, תראו את הפנים שלה. בלי תורה זה לא יעבוד. אומר רבי נחמן, כל התפילות שלך, תפילות שלך לילדים שלך, תהיו טובים. תפילות שלך לקדוש ברוך הוא תעשה, זה תפילות בלי חן. כי חן מורכב משני דברים. הוא מורכב מנון, שזה האמונה הפשוטה, זה יחסי האנוש. אבל הוא מורכב גם מחטא, שזה חוכמה. רק אם תצברי את הידע של התורה, תהיה לך יכולת לפנות נכון לילדים שלך. וזה מבחן ההורים הגדול. אני רוצה לדבר על מבחן ההורים הגדול. אז מבחן ההורים הגדול, לא בטוחה שהייתי שמה שם את הילדים שלי, אולי כן, כדי להעניש אותם, מגיע להם, אבל בסדר. מה זה? שלחו לי את זה, עינת נתן, שהיא חברתי הבאמת טובה, שזה כל מיני הורים עם כל מיני שיטות חינוך שזה, ומי זוכה בסוף? הילדים של מי הכי טובים, או בעצם מי ההורים הכי טובים? ומי שזכה זה זוג דוס עם חבדניקי, משפחת אלפרין, שהשיעור שלהם היה מדהים. למה? מפני שהיא אמרה, כשההורים הם הסמכות היחידה, מהר מאוד את רואה שאמא היא לא משהו, ואבא משקר, והיא מרמה, נכון? אז זה לא, אבל כשזה בא מבחוץ, למשל היא אמרה, ילד אף פעם לא יגיד לי כששבת נכנסת, עוד שנייה, אני יכול עוד שנייה? לא, הוא יודע שזה שבת וזהו. יש איזשהו גורם שלישי מבחוץ שמגיע. השאלה הגדולה היא בעצם, בכל השיטות חינוך, מה יותר חשוב בחינוך, להגיד כן או להגיד לא? מה יותר חשוב? יפה מאוד. ואני רוצה בנות שנלמד את 10 הדיברות. ב10 הדיברות יש מלא לא. לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, לא תחמוד, נכון? יש בו 3 כן. ורק אם יש לך את ה3 yeses, האלה, את 3 הכנים האלה, את יכולה להבין שכל הלא שאומרים לך הוא אהבה מאוד גדולה. איזה 3 כנים חייבים להיות לכל אדם ולכל אישה. מי יכולה לומר לי חוץ מאמונה, קלת חידון התנך שיושבת כאן, את שלושת הקנים, שתכף נעלה אותה לבמה, שלושת הקנים של עשרת הדיברות. אני השם אלוקיך, אנוכי. עוד פעם, עוד פעם. כבד את אביך ואת אמך, וזכור את יום השבת. בנות, שלושה דברים, ואת זה אני אומרת לקהל גם לא דתי, כדי שאני אקשיב לכל הלואים שלך, אתה צריך שלושה דברים. לדעת מי אתה. כי כשהשם אומר, אנוכי השם אלוקיך, זה כמו שאני אומרת, נעים מאוד, אני ימימה, ואת, לדעת מי את. שתיים, כמו מי היית רוצה להיות. זה כבד את אביך ואת אמך. איזה אנשים את אומרת, אני רוצה את הערכים שלהם. מאיזה אנשים את שואבת את ההשראה שלך. ושלוש, שבת, זכור את יום השבת, האם יש לך בחיים ערך מקודש שאת אומרת, על זה אני לא מוותרת, את זה אני לא מחללת. דתייה ולא דתייה. אם יש לך את שלושת הדברים האלה, אנוכי, מי אני? מה הכוחות שבי שאני רוצה להוציא לפועל? כבד את אביך ואת אמך, מאלה אנשים אני שואבת השראה. זכור את יום השבת, האם יש לי בחיים ערך מקודש שאני לא יכולה בלעדיו? אחרי שיש את שלושת הדברים האלה, כל הלואים הם רכים, כל הלואים הם טובים, כל הלואים הם מלאי אהבה. בנות, אני רוצה לומר, מה מבקשים? ביום שישי בבוקר, כשהבן איש חי אומר כמה טיפשים אנשים שהולכים כל הלילה ללמוד תורה, ובבוקר מחפפים את התפילה או בכלל לא מתפללים וחוזרים הביתה, זה הרגע הכי גבוה בשנה שבו השחר עולה, הלילה מתחבר ליום, ואת מקבלת שם ופנים, וכמו שקורא לזה הזוהר הקדוש, כתר. השם שם לך על הראש כתר בזמן עשרת הדיברות, שהוא הכותרת שלך, השם שלך והפנים שלך. ספר מגילת רות זה התיקון של ספר שופטים. ספר שופטים מדבר על כל השופטים. למה מגילת רות היא לא חלק מספר שופטים? הרי איך היא מתחילה? ויהי בימי שפוט השופטים. למה לא שמים אותה בספר שופטים? יעל ציגלר, דוקטור יעל ציגלר, המשגעת, שכתבה ספר נהדר וחובה ומדהים, רות מניקור למלוכה, משווה בין ספר שופטים הנורא, שבו יש נשים בלי פנים, בלי שם, נקבות, שקוראים להם דברים איומים, לבין ספר מגילת רות, שבו לאישה יש פנים, והאישה הזאת רות אומרת לבועז, איך אני מוצאת חן בעיניך, ואנוכי לא אהיה כאחת שפחותיך. וחזל אומרים, ויומר לה בועז. לה צריך להיות כתוב עם הפיק, נקודה בהי, אבל כתוב בלי, ויומר לא בועז. אתם יודעות מה כתוב שם כשהיא אומרת, ואנוכי לא אהיה כאחת שפחותיך. אני שפחה, אני אפילו שפחה לא ראויה להיות. ויומר לה בועז, חזל אומרים, אינך מינה, אמהות, את לא אמה, את מן האימהות. והיא נופלת על פניה ובוכה בכי, והיא חוזרת הביתה בבוקר לנעמי, ונעמי אומרת לה, יהי מכירך ברוך, מישהו הכיר את פנייך. בספר שופטים יש אישה שקוראים לה פילגש בגבעה, אישה שאונסים אותה כל הלילה, ובבוקר האיש שלה הרע מוצא אותה מתה על סף הדלת. יעל ציגלר עושה השוואה פנומנלית בין המילים של ספר שופטים שיש בהם את בת יפתח שמקריבים אותה, בכלל אין לה פנים, אין לה שם, מי זאת? אין סיסרא, מי זאת? לא יודעים מי אלה. פילגש בגבעה, אישה מסכנה שהתעללו בלילה שלם ובעלה בבוקר מבטר אותה ל-12. בואו תראו את ההשוואה המשגעת. לילה בחיים של אישה, הלילה הנורא של פילגש בגבעה, הלילה הלא יאמן של האישה הזאת שקוראים לה רות, שהכל נשבר לה, ומישהו נותן לה שם, ומישהו נותן לה פנים. כתוב על הבעל של פילגש בגבעה, היא ברחה ממנו, הוא היה כזה רע, ויקום אישה וילך אחריה לדבר על ליבה. רות אומרת בלילה לבועז, ניחמתני, דיברת על לב שפחתך. וכשהיא נופלת בפתח הבית, והתעללו בה כל הלילה עד הבוקר, וישלחו הקהלות השחר, ותבוא האישה לפנות הבוקר, ותיפול בית האיש אשר אדוניה שם עד האור, ויקום אדוניה בבוקר. פילגש בגבעה בספר שופטים, רות ובועז בלילה ההוא, ליני הלילה, והיה בבוקר, אם יגאלך טוב, יגאל, חי השם, שכבי עד הבוקר, ותשכב מרגלותיו עד הבוקר. האישה שמתה, הפילגש בגבעה, ויקום אדוניה בבוקר ויאמר אליה, קומי ונלכה, ואין עונה, ויקחיה על החמור, ויקום וילך. רות, ותקום בטרם יכיר איש את רעהו. פילגש בגבעה, כל האנשים רוצים לעשות דברים נוראים לאיש הזה ולפילגש שלו. הוציאו את האיש אשר בא אל ביתך ונדענו, וידעו אותה, והתעללו בה כל הלילה. ורות, היא עומדת לקום בבוקר, הוא פוחד שכולם יגידו שהיא פרוצה, ויאמר, אל יוודע, כי באה האישה אל הגורן, כי יודע כל שער עמי, כי אשת חיל את. פנים ושם, את מקבלת את שמך הטוב, יום שנולד ונפטר בו הבעל שם טוב, זה חג השבועות, מוציא שם טוב לאדם הכי פשוט שיש בעולם, נותן לך שם, נותן לך פנים. מה אני רוצה ממך? רק דבר אחד, בכל מה שקשקשתי לך במוח עכשיו. הצ'אט GPT והבינה המלאכותית נותנת לך את כל המידע שאת מבקשת עם המסקנה. אבל היא לא מכירה את כלי הקיבול המיוחד שלך. בכל שנה יש מתן תורה, הק, הנה תורה, הנה תורה, אבל אני זה לא היא, הלב שלי זה לא הלב שלה, האהבה שלי היא לא האהבה שלו. מה אומר השם? הכל לפי הקבלה שלך, כל מה שאת צריכה בחג השבועות. זה להרחיב את כלי הקיבול שלך, וכשיש מתן תורה, את אומרת, אני רוצה לקבל אהבה לפי כוחי, עבודה לפי כוחי, חשיפה ברשתות לפי כוחי, ילדים לפי כוחי. רק אתה מביט בי עכשיו, פנים מול פנים. אני עכשיו מדבר. מדבר זה מישהו שמוכן להכניס לתוכו דיברות, כמו מכנס שמכניסים אליו רגל. מדבר, מה אתה רוצה לומר לי? מה אתה רוצה לדבר איתי? בנות, לכלי קיבול קוראים בעברית תפילה. מה שאת מבקשת, את מקבלת, ולכן מתן תורה הרבה יותר ממה שהוא יום של תורה, הוא יום של תפילה, ודוד המלך כותב על עצמו ואני תפילה, והוא כותב ספר שלם של תפילות שכשאומרים אותן בליל שבועות, ותגידי, תגידי תהילים עד שהעיניים שלך נעצמות, גם בלי כוונה. למה? כי האותיות של התהילים מסתדרות לפי כוחך. בזכות ספר התהילים הזה שאמרתי, ובזכות תיבותיו, ובזכות אותיותיו, ובזכות... איזה פרק הכי חשוב? אני הולכת לגמור אותך עכשיו. קופיוטט. פרק קופיוטט הבלתי בלתי, אני לא רוצה להגיד בלתי מה. פרק קופיוטט. יש בו פסוקים לפי אותיות האלף בית. לכל אות יש 8 פסוקים. כי את אומרת את כל אותיותייך. ריבונו של עולם, אני נותנת לך אותיות כי אני באמת לא יודעת מה הכוח שלי. חשבתי שזה מתאים לי וזה לא. מזל חודש סיוון תאומים. אני רוצה התאמה לצעדים שלי. אני רוצה מישהו שיתאים לי. אני רוצה לדעת להתאים לו. אני רוצה לראות את עם ישראל כמו זוג תאומים שונים, אבל דומים. אני רוצה לראות פנים. תגידי פרק קי"ט, אבל תצעקי את הפסוק האחרון. תהיתי כשה עובד בקש עבדך, תהיתי כשה עובד בקש עבדך, ריבונו של עולם. אומר הרבול בזכר צדיק לברכה, תקשיבו למילים המשגעות האלה, תהיתי כשה עובד בקש עבדך. רגע אחד. רגע. לא מוצאת אותו. לא חשוב. הוא אומר, כל פעם שאת שומעת את הדיברות, כל פעם שאת אומרת את פרק קי"ט בתהילים, את קוראת לאבא שלך בשם שיבוא לבקש אחרייך, תהיתי כשה עובד בקש עבדך. אני לא חלק מהעדר, אני שה, אני לא כמותה ואני לא כמותו. אני רוצה שתוציא את הפוטנציאל שלי לאור. בנות, קוראים לכל מה שלימדתי היום בינה מלכותית. מה זה מלכות? חז"ל אומרים מלכות זה מי שאין לה מעצמה כלום. מלך אין לו מעצמו כלום. אם אין לו עם שיגיד לו אתה מלך, אני מה אני בלי התלמידות שלי? כלום. מלך צריך את הדבר הזה שיגיד לו אתה מלך. את עכשיו מלכות, אין לך מעצמך שום דבר. כמו רות שמוכנה להיות תלמידה, מוכנה ללמוד. אני רוצה לקבל. בנות, החג הזה הוא חופה מדהימה. החג הזה הוא זיווג מדהים. הוא יכולת להביט בפנים הספציפיות שלך ולתת לך את המתנות שאת הכי צריכה בעולם. להוציא אותך לאור. אז מה זה ראש השנה, ימימה? בראש השנה מקבלים את הידע. ובחג השבועות מקבלים EQ. אינטליגנציה רגשית. מה אני עושה עם הכלים שנתת לי בראש השנה? נתת לי כזה סכום כסף, נתת לי כזאת פגישה, נתת לי יכולת כזו וכזו. מה אני עושה עם זה עכשיו? בנות, מתן תורה זה לחזור למקור ולתקן. רבי נחמן מברסלב אומר, טעיתי כסה עובד, בקש עבדיך כי מצוותיך לא שכחתי. כשהצעירה וקצת עוזבת את התורה, את עדיין זוכרת את הטעם שלה, אז את יכולה לבוא ולחזור. טעיתי כסה עובד, תבקש אותי כי מצוותיך לא שכחתי. אבל אם כבר מלא שנים אין לך טעם, את דוסית, נראית דוסית, מפה עד פה. אין לך טעם בתורה, אין לך טעם בתפילה. זה כבר עבר מלא זמן. אני לא יכול לקרוא לך שוב. מתן תורה בכל שנה זה המקום שהתחלת ממנו. את יכולה לחזור בקלות. אישה נחמדה, אישה משגעת, בת 46, סיפרה לי סיפור ששבר את ליבי. נורא צחקתי ונורא בכיתי. אם אנשים היו, אם גברים היו יודעים את חשיבות המשפט שהם אומרים לאישה בחדר ייחוד, הם היו בוחרים את המשפט הזה כמו שהם בחרו את החליפת חתן וכמו שהם בחרו את הכלה. היא אומרת לי, אני אימא, אני סבתא, והחדר ייחוד הזה שורף לי את הלב עד היום. ואני אומרת לה, למה? והיא אומרת, כי בחדר ייחוד הוא הסתכל עליי והוא אמר לי, את רואה שמה יש מתנה שאימא שלי קנתה לך? תפתחי, נראה מה זה. היא אומרת, הלב שלי נפל, אספתי את הסמלת קלה שלי, הלכתי ופתחתי, ובשבילי זה היה האיתות לגבר שאני חיה איתו כבר כל החיים, לא מדי מתעניין, לא מדי שם לב, לא מדי כלום, כן מדי, דבר אחד, חולה על אימא שלו. אז היא אומרת, היא מספרת לי, וזה היה מדהים שזה היה צרוב לה, התגלגלתי מצחוק. היא מספרת לי שהיא יוצאת מהחדר ייחוד וכל החברות מחכות לה, והיא רוקדת איתם והיא צוחקת, אבל בלב שלה היא בוכה, למה, 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 למה? ואז מה? היא שתקה. וראיתי שהיא מחכה, שאני אכנס איתה לחדר ייחוד הזה, ואני אגיד לה, הוא היה סתם בישן, הוא היה מסורבל, הוא בחיים לא דיבר עם אישה, הוא לא ידע איך עושים את זה. מי יודע אם הוא לא שומר עד היום, ובגלל זה החיים שלכם נראים ככה, את הפרצוף המאוחזב שלך בחדר ייחוד, שהוא בכלל לא מבין למה, והוא יצא והוא רקד עם חברים שלו, אבל בלב הוא אמר, למה, למה, למה? היא בכלל לא אוהבת אותי. ראיתי שהיא מחכה שאני אעשה את זה, ואמרתי לה, נשמה, אפילו לימים המזרחי, אסור להיכנס לחדר ייחוד. עכשיו רק את והוא חוזרים אחורה לחדר ההוא בחתונה ההיא. את חוזרת הביתה ואת אומרת לו, אני רוצה שתקנה לי מתנה, שאתה תבחר לי. תגיש לי אותה ותגיד, אני פותח, ואחרי שתפתח תשאל אותי, זה מוצא חן בעינייך. תעשי את זה. רבי נחמן מספר על בת מלך, שפעם אחת אבא שלה שנורא אוהב אותה, אמר לה שהלא טוב ייקח אותך, נזרק מפיו דיבור, ובבוקר היא לא הייתה בחדרה, והיא הלכה להר של זהב, ומבצר של מרגליות, והוא מחפש אותה ומחפש אותה ומחפש אותה. אמרתי לה, החיים זה טיול שצריך לאסוף בו דיבורים זרוקים ואפשר. בנות, רק אצל ארסים, החתונה היא פסגת החיים. וואי, שמונה סמלות, וואי, כמה אוכל, וואי. ביהדות חתונה היא כמו כלום, באמת. היא התחלה, התפקשש, אז מה? תחזרו אחורה. לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. זה נורא נורא קשה. האישה הזאת כבר מבוצרת בהר של זהב ומבצר של מרגליות, והוא לא הצליח לפייס אותי בחיים, והוא אהבל מוסיף חטא על פשע, כי אין לו באמת מושג מה היא רוצה. תחזרי לחדר ההוא, תעבררי אותו, תיכנסו ותצחקו, תאספו דיבורים זרוקים שנזרקו שם כל השנים, וכשתצאו מהחדר ייחוד אני אחכה לכם ואני ארקוד לכם, אבל אני רק המסמכי. אתם זה השמחה בעצמה. בנות, תקשיבו, כל השנה אי אפשר לחזור לאחור. דיבורים שנאמרו, דיברות. למה אומרים דיבר? הדיבר הראשון, הדיבר השני. כי את לא מסתכלת מה כתוב, את מסתכלת מי דיבר. איך הוא אמר לי דבר כזה? אם מישהו זר היה אומר לך דבר כזה, לא היית נעלבת, אבל הוא דיבר. בנות, כל השנה את מבוצרת בהר של זהב, כמו התורה בהר סיני. יש יום אחד בשנה שבת המלך בסיפור של רבי נחמן עוזבת את הארמון המבוצר שהתרגלה אליו כבר והולכת לחפש אותו. קוראים לזה ליל שבועות. והוא ישן. מה אתה ישן בלילה הזה? מה? זה הלילה שאפשר לתקן בו את כל הדיברות הרעות שהוצאנו מהפה. איך אתה ישן? ואפילו שהוא ישן, היא כותבת לו מכתב בדמעות. זאת התורה של ליל שבועות. אני כל כך מתגעגעת אליך. תבוא ותחפש אחריי. והיא חוזרת שוב להר סיני, התורה הזאת. הוא קם בבוקר והוא אומר, איפה אני בעולם? והמשרת שלו אומר לו, היא השאירה לך מכתב. והוא שם את המכתב מול השמש והוא אומר, וואי כמה היא חיכתה לי האישה הזאת. כבר מרחוק אפשר לראות אותיות שנכתבו לך בדמעות. בנות, בליל חג השבועות, הדבר שאת עושה זה את עומדת ומתפללת על אהבה. אני רוצה עכשיו, כך היה אומר הרבי מפי הסצנה, לשלוח לאיש שאני אוהבת והתרחק, לילדה שלי שאני אוהבת והתרחקה, למישהו מהמשפחה שהתפצל ממני בגלל הסכסוך הדבילי הזה על הרפורמה, אני שולחת לה אותיות. הרבי מפי הסצנה היה אומר שאפשר לשלוח בדמיון אותיות שמגיעות אל האדם האחר. פעם בשנה תחזרי למקום הפגוע הזה, לחדר הזה שעזבת והשארת אותה שם. בנות, אהבה לא עוזבים. זה כמו ילדה שלא באים לקחת אותה מהגן אף פעם, אף פעם, אף פעם. אז התרגלנו לדיבורים שאם הוא אכזרי, נכון, אם הוא מכה, נכון, אם הוא זה, נכון. אבל מרוב הדיבורים האלה של תקומי על החיים שלך הוא לא טוב לך וזה נכון, יש גם את הדיבור המקורי של הוא טעה, הוא מסורבל, הוא לא ראה את פנייך, את לא שמעת את קולו. תחזרי לאסוף אותה מהגן, את האהבה הזאת, פעם בשנה, בלילה. תכתבי את המכתב הזה. בנות, ליל שבועות, זה מתן תורה. כשאת אומרת את ספר התהילים, את אומרת בסופו, יהיה לפניך כאילו אמרתי, את ספר בראשית, ספר שמות, ספר ויקרא, ספר במדבר, ספר דברים. זאת התורה שמתרגמת עצמה לתפילה. התורה של הבוקר של חג השבועות נוסעת על תפילה. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. אין אמת אלא תורה. אומר השפת אמת. התורה זה השפה של אלוקים. זה המילים שלו. לילה שלם את לומדת את המילים שלו. בבוקר הוא לא ישמע את השפה שלך. הוא לא יקשיב למילים שלך. לבושתי. איך אני מתביישת. היה סרט אחד שכל כך אהבתי כשהייתי קטנה. זה היה עם ברברה סטרייסנד, וקראו לו ינטל, והיא כל כך רצתה לשבת בהיכל של הישיבה. כל פעם שהבנים שלי יוצאים ללמוד, הבן שלי יוצא לישיבה, השבוע שיגעתי אותו, די, אמא, די, הרגת אותי. תדע לך, החלום שלי, אתה בכלל לא מבין, זה שנים שלא יחזרו. אתה יושב בהיכל התורה הענקי הזה, מלא קולות, מלא לימוד, אני מקנה בך, הייתי מתחפשת. ינטל הייתה מתחפשת לבחור ישיבה, והולכת ולומדת תורה וזה, עד שקראו לה כל מיני דברים שם שלא צריכים לקרות, אל תנסו את זה בבית. אבל אני תמיד תמיד בבוקר שבועות כשאני מחברת לילה ליום, אני נזכרת בשיר שלה. And soon it will be dawning, morning, I must look at the sunrise. איך יש לי מחברת, יש לי את האף שלה. I may as well sing like her. אי אפשר לשיר כמוה, איך היא שרה, היא מלא. היא מחברת את היום ללילה, וזה מה שאנחנו עושות, התלמידות החכמות, שלומדות תורה, הולכות ומלקטות בשיעורים. בנות, היות, שהבינה שהשם נותן לך היא בינה מלכותית, זאת אומרת לפי כלי הקיבול שלך, כל מה שעושים בימים האלה, עד לחג השבועות, זה לעשות כלי קיבול, שלתורה יהיה כיף בבית הזה, שהדיברות ירדו אליי, אני רוצה להראות כמה אני רוצה את התורה, אני תמיד מסבירה שהמצווה של סוכות זה סוכה, המצווה של פסח זה מצה, המצווה של שבועות זה רוצה, איך אני מראה כמה אני רוצה, איך אני עושה את הכלי הזה שה-GPT בכלל לא יודע להתייחס אליו, רק השם יודע למלא את הכלי, יהי חסדך השם עלינו, איך? כאשר ייחלנו לך, זה אותיות כלי, כאשר ייחלנו לך, תן לי רק לפי הכלי שלי, איך עושים את זה? אופים, עוגה, אפילו אני שלא יודעת בין ימיני, לא, בין שמאלי לשמאלי, אני הופעה עוגה לשבועות. למה? אומרים חז"ל שנעמי ברגע הכי שבור שלה בעולם. ורות ברגע הכי שבור שלה בעולם. למה? כי לנעמי יש רק עבר. אין לה עתיד. אישה שזמנה עבר. היו לה ילדים, הם מתו, לא עלינו. היה לה בעל, הוא מת, לא עלינו. אני מלאה, יצאתי וריקם, השיבני השם. אל תקרנה לי, נעמי, קרנה לי מרה. מה זה מרה? אישה ללא תמורה. אין תמורות יותר בחיים שמחכות לי. זמני, עבר. נעמי כולה עבר. רות היא רק עתיד. אין לה עבר, היא גיורת. גר כתינוק שנולד. בואי לא נזכיר את העבר שלך. את בת ממואב, מבת של לוט שהייתה עם אבא שלה, ויולדת ילד מאבא שלה ואומרת, הוא מאב, הוא מואב. יאו אלי, עומדות שתי נשים. זאת יש לה רק עבר, אין לה עתיד, נעמי. זאת יש לה רק עתיד, העבר של המוטב שלא נזכור אותו. והיא אומרת לה, כמעט שקעתי, אבל את באת לי פתאום. וזאת נותנת לה את העבר שלה, בואי אני אלמד אותך להיות יהודיה. וזאת נותנת לה את העתיד שלה, היא הולדת ילד רות ושמה אותו בחיקה, וכולם אומרים, בן יולד לנעמי. איך לנעמי? היא מבוגרת. שבועות. נותן לך את העבר שזה כל התורה המפוארת, ואת העתיד שזאת כל התפילה שאת מתפללת שיהיה לך בזכות כל העבר המפואר הזה. יום ולילה נפגשים בשבועות, שמיים וארץ נפגשים בשבועות, רואים וקולות נפגשים בשבועות, דוד ומשה נפגשים בשבועות, תורה ותפילה נפגשת בשבועות. Soon it will be dawning. תעמדי שם ברגע הזה ותבקשי להיות קשורה לכל העבר המפואר של העם הזה, ללמוד לתוכך את כל החוכמה היהודית העתיקה הזו, ולדעת את האיש שלך בזכות זה, ולדעת את ילדייך, ולדעת את עם ישראל, ולדעת ש... שבועות זה הפקולטה למדעי האדם. בנות, בשבועות בבוקר אתם תשמעו את ההפטרה, יחזקאל רואה מעשה מרכבה, השמיים נפתחים. מה הוא רואה? הוא רואה כל מיני כוחות לא טובים, ואז הוא רואה נוגה שזה קצת טוב וקצת רע, ואז הוא רואה שמיים שהם כמו קרח, ואז הוא רואה מרכבה. ומה יש הכי 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 גבוה? דמות כמראה אדם. הדבר הכי גבוה שאת יכולה לראות בחיים שלך זה בן אדם אחר. ואת השאר לכי ותלמדי. אידך זיל גמור. מה ששנוע לך, לא תעשה לחבריך. וכל השאר, זה רק בונוס. אז עכשיו אנחנו מקבלות תורה. מה עושים? עוגת, גבינה. כשפוגשת האישה שהיא עבר, נעמי, את האישה שהיא רק עתיד, רות, היא אומרת דבר מדהים. בשביל מה את נשארת איתי? אורפה, בשביל מה את נשארת איתי? בואי נגיד, והייתי הלילה לאיש. נניח שמישהו ירצה אלמנה מבוגרת כמוני, מזל מנחוס. כי אמרתי, יש לי תקווה. בואי נגיד שיש לי תקווה. והריתי וילדתי בנים. נגיד שאני ילד שני בנים חדשים שתתחתנו איתם. הלהן תסברנה? אתם תחכו עד שהם יגדלו? הלהן תאגנה? מה זה תאגנה? רש"י אומר, תישארו עגונות עד שהם יגדלו, אבל הוא אומר לא נכון. אם זה היה עגונה, זה היה צריך להיות דגש בנון, תאגננה. רש"י אומר, אמר להם, אמרה לה, תעשי עוגה, כמו חוני המעגל, שאמר, אני אג עוגה, אני לא זז מכאן, עד שאני מתגשם. בנות, לכו תכינו עוגה לשבועות ותשימו בה את כל התפילות שלכם, כי אין עוגה, בלי חגיגה. אני אכין את כל הבית ככה, את כל הכלי קיבול שלי, והשם יחלוף על פניי. ימימה אמרה שהקדוש ברוך הוא מסתכל לי בפנים, בחג השבועות, פנים בפנים, דיבר השם עמכם, ולא היה כמו משה אשר דיבר השם עמו פנים אל פנים. תעשי עוגה. זה כלי קיבול שלך. עוגה שאת מכינה, מכניסה בתפילות, תופי חלה. כל מגילת רות זה בית ולחם, בית לחם. את מכינה את הלחם שלך והסגולה היא, יש מלא סגולות, אז הסגולה, יש כאלה שאופות לחם כמו בגט ארוך, כי התורה ארוכה מני ים. יש כאלה מיטיבות לכת שאופות חלה כמו סולם עם שבעה שלבים, כנגד שבעת השבועות שעברנו עד עכשיו. יש שאופים חלה מארבע רצועות, שזה סגולה שהילדים שלנו ידעו את כל, או ואנחנו, את כל ארבע חלקי התורה, פשט, רמז, דרש וסוד. יש סגולה לאפות חלה שעשויה משלוש רצועות, אם הבן שלך יתרחק מאוד, שיחזור ויקלע לאברהם, יצחק ויעקב. ארבע רצועות, אם זאת הבת שלך, שתחזור לשרה, רבקה, רחל ולאה, לשושלת הזאת. אבל את יכולה באמת, כיד השם הטובה עלייך, לאפות חלות, לקשט את הבית. למה? כי זה שוב קיבול. אני רוצה לשים פרחים ולהגיד, כך אומר החזון איש, שתולים בבית השם בחצרות אלוקנו יפריחו. זה משפט מאוד עצוב. אם אנחנו הדוסים נהיה באמת שתולים בבית השם ואוהבים מה שאנחנו עושים, בחצרות אלוקנו יפריחו. גם אנשים שנמצאים בחצר יפרחו מאיתנו, בזכותנו. אני עוד מעט אעלה לכאן את אמונה המתוקה, ושאל אותה מה הסוד הענק של הפופולריות שלה, המאמם, שכל כך אוהבים אותה, וכל התקשורת דתית וחילונית, ובארץ ובחול. מה לא? קשקשתי יותר מדי. בנות, עוגה. תפילה בלילה של שבועות, ספר תהילים. תיקון הכללי למי שאין כוח, כולה 10 פרקים. קישוט הבית, בגדים יפים וכיבסו סמלותם, זה גם כלי קיבול, רוצה, הכנה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מי שיש לה רב גדול, מי שיש לה סבתא צדיקה או סבא צדיק, לעולם לא ימנע אדם מללכת אצל זקן לברכו. ללכת בערב חג השבועות או בשבועות עצמו ולהגיד, תברכי אותי בבקשה. הברכה הכי יפה זה ברכת הכהנים שאנחנו עוד מעט נעשה אחרי אמונה בעזרת השם שתדבר. ברכת כהנים זאת ברכה שלומדים אותה השבת הקרובה בפרשת נשוא. אני תמיד מסבירה שהיא מתחילה כשמישהו גדול מברך מישהו קטן, השם מברך אותך, יברכך השם וישמרך, אחר כך את גדלה בתורה, בתפילה, במידות, יאר השם פניו אליך ויחונקה, וכשאת גדלה עוד יותר יישא השם פניו אליך. סיפרתי להם במרוקו שאני רואה לפעמים את הבנות שלי, שיהיו בריאות, הנשואות, שפתאום אני רואה אותה אומרת משהו לילד, או עונה בתבונה מאוד גדולה לאיש שלה, אני נושאת את פניי אליה ואומרת, וואי, כמה שהפכת להיות חכמה. זה שלבים, כי היא הייתה נורא קטנה, אז הייתי בזה, דואגת לה ומברכת אותה. כשהיא גדלה, זה נהיה קרבות, פנים מול פנים, הן היו מתבגרות איומות. עכשיו שהיא גדלה, אני נושאת את פניי אליה ואומרת, שפו, יש לי מה ללמוד ממך. אז את הברכה היקרה הזאת תברכו בליל חג השבועות. בדיברות תתכוונו לכל מילה ומילה. רבי נחמן אומר שיורדות אותיות לעולם, אבל זה סתם אותיות מתות. את נותנת להם נקודות של כיסופים. לפי הכיסופים שלך, לפי כלי הקיבול שלך, לפי הבינה המלכותית שלך, לפי התפילה שלך בחג השבועות, את מקבלת שכל להתנהג עם אנשים, לדעת אנשים, שכל מהכוח של התורה. אני רוצה לקרוא את אמונה כהן, זוכת חידון התנ"ך. בטח. אנחנו שוב אומרות שהערב מוקדש ליצחק בן דינה, שהוא האבא של איילה שלנו,
שנפטר השבוע,
שנפטר בערב חג השבוע. בואי מתוקה, בואי שבי. שמאל ימין, אני חושבת כאן. לא? מה בא לך? אחרי ששמו לך כפיים לאמונה כהן. ורגע, חלטפס. והנעליים ממרוקו. אמונה. אמונה זוכה בחידון התנ"ך באמת באמת לא פשוט, והיא זוכה לאהדה מקצה לקצה, כשאנשים בתקשורת הכללית גם אומרים מעניין, איזה שם מעניין, הם לא יודעים שכל אחת שנייה קוראים לה אמונה בערך, אמונה או הודיה, או
שירה.
שירה או הלל.
או השירה.
או השירה או ימימה. אז... מה הכוח האדיר שגרם לכזאת הזדהות? הרי שנים אנחנו כבר לא חושבים על חידון התנ"ך, לא שומעים עליו. פתאום את, וואו. אז קודם כל, איך זה להיות סלב? זה מתוקה.
זה נורא מצחיק.
למה?
אי אפשר להסתובב ברחוב, אבל זה כיף. זה כיף בעיקר כי אתה נפגש עם כל כך הרבה אנשים פתאום, ואתה רואה את התגובות מכל המגזרים. ואתה רואה כל כך הרבה אנשים שבהתלהבות על זה ושמחוברים לזה. ופתאום המסע שהיה עד עכשיו שלך, הוא הופך למשהו הרבה יותר גדול, משהו ששייך לכולם. וזה פשוט מדהים לראות את זה.
זה מהממת. אני רוצה להסביר את מה שהיא אומרת ממילים של הרב יצחק קוטנר, שכותב על המילים ושיננתם לבניך. בשביל מה צריך שינון? יש היום הכל במחשב, בשביל מה היא צריכה לדעת ולזכור מי אמר למי ואיפה כתוב. אומר הרב וטנר, ושיננתם לבניך, רש"י כותב שם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישאלך אדם, אל תגמגם, רש"י. מה זה יהיו דברי תורה מחודדים בפיך? תקשיבו לגאונות הזאת. הוא אומר שכשבן אדם בחדות, יודע את משנתו, את המקום שממנו הוא בא, אז המשנה שלו לא מגומגמת. זה לא גם וגם. ברגע שהוא חד, הוא אחד עם התורה שלו, הוא יכול לפגוש כל אדם מעם ישראל שהוא לא כמוהו, ולהתאחד איתו בלי פחד. תדעו לכם שזה שאנחנו פוחדות לפגוש זו את זו, מכל המגזרים, זה רק מפני שאנחנו לא מספיק בטוחות במשנה של עצמנו. כשהדתיות שלנו מגומגמת, היא לא יכולה לפגוש אף אחד אחר. כשהאג'נדה שלהם מגומגמת, היא פוחדת לפגוש אותי. אבל שני אנשים שיש להם משנה חדה יכולים להיות אחד. אני חושבת שזה מה שקיבץ סביבך את האנשים מכל המגזרים. כי את כל כך אחד עם מה שאת לומדת, שזה עושה חשק להתאחד. איתך גם, ממש ככה. אני רוצה לשאול אותך על התחושה, כשיש לידך מתחרה, היא חברה מאוד מאוד טובה שלך, ואת עומדת לנצח אותה, איך זה מרגיש?
אז לא ידעתי שאני עומדת לנצח אותה. רצינו לנצח ביחד, באמת כך חברות טובות, ולמדנו ביחד, התכוננו ביחד. זה היה רצון השם, ושתינו מאוד מאוד שמחות במקום שהגענו אליו. אבל לא חשבתי על זה באותו רגע. וואו. חשבתי יותר על השאלות והשתדלתי להתרכז בזה. וזהו, אבל באמת שתינו מאוד שמחות.
זה חמודה. ואז עשית פדיחות. כל הזמן ידעת, מההתחלה ידעתי, 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 ידעת, גם בשלבים של ההכנה, תמיד ידעת. שתי שניות לפני הסוף, שתי נקודות מרחק בינך לבינה, ואז את לא יודעת את התשובה. עכשיו, היא עשתה את זה מלא פעמים, זאת אומרת, הוא שאל שאלה, איך קוראים לו, הוא מהישרדות, שאל שאלה, ואז היא עושה את הקידוד הזה שלה, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, וכולנו יודעים בסדר, היא תדע בסוף. אבל היא לא ידעה. עשתה, 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 הוא אמר לנו, מה קורה? אין תשובה. למה לא ידעת?
כי ככה השם רצה. כמו שיד השם לאורך כל הדרך, וכל תשובה הוא אמר לי, תצליחי, תצליחי, תצליחי. אז זה אומר, לא תצליחי, לא תהיה מושלמת, נשמה. משהו אחד לא תדעי. וגם, כדי שהרבה ניתים, היה שיעור על זה אחרי זה. זה נראה לי העיקר.
נכון. אני רוצה שהיא תספר את הסיפור. של מה שהיא לא ידעה, כשהוא שאל אותה, מתי הפעם הראשונה שדוד המלך בוכה? אמונה לא יודעת, עכשיו היא יודעת, מתי הוא בוכה?
שאול המלך רוצה להרוג את דוד, ודוד אומר את זה לנתן, ונתן לא כל כך מאמין שמה אבא שלי באמת רוצה להרוג אותך, כי נתן ודוד היו חברים מאוד טובים. אז דוד אומר, טוב, בוא נעשה ניסיון, מחר סעודת ראש חודש. ובכל ראש חודש, אז אני ואתה יושבים ביחד עם שאול בסעודה. והפעם אני אלך, תגיד לו שאני נמצא בזבח של משפחה, כזה זבח משפחתי בבית לחם. אם שאול זה יהיה סבבה והכל, אז כנראה שהוא לא באמת חם עליי והכל סבבה. אבל אם הוא ככה ייחס, כנראה שבאמת הוא חם עליי ולא כדאי שאני אהיה באזור. באמת הם עושים את הניסיון הזה, ודוד לא מגיע לסעודה. וביום הראשון שאול לא אומר שום דבר. אבל ביום השני, שאול שואל את יונתן, איפה דוד? אז הוא אומר לו, הוא ביקש ממני ללכת לבית לחם, לזבח משפחה. ואז ככה שאול מאוד כועס על הדבר הזה, ויונתן יוצא לשדה איפה שדוד הסתתר, ואומר לו, צדקת, לא כדאי לך באמת להסתובב פה, אבא שלי באמת רוצה להרוג אותך. הוא מסמן לו את זה בחיצים, ואז דוד ויונתן נפרדים, כי מבינים שזה יכול להיות הפעם האחרונה שהם יראו אחד השני. ובפרידה הזאת, אז כמובן שהם בוכים, פרידה מאוד עצובה. ולא רק שהם בוכים, דוד בוכה, איזה בכי הוא בוכה. עד דוד הגדיל, ממש כאילו, מגדיל ובוכה עוד יותר מיונתן.
וואי, ולמה היא לא ידעה את זה? כאן אני באתי עם ההמצאות שלי, אבל הן אמיתיות. אמרתי לה שלא רק היא יודעת, לא יודעת את זה. זאת השאלה בחידון שהשם שואל אותנו עכשיו. יש כאן שני ידידי נפש. דוד ויהונתן, והם נאלצים להיפרד בגלל פוליטיקה, בגלל חששות של שאול על המלכות שלו, בגלל חשדנות איומה שרוצים לקחת את מקומו ולהרוג אותו. בגלל זה משפחות צריכות להתפצל. אתם יודעות כמה משפחות מסוכסכות בתוכן בגלל המשבר הדבילי הזה? כמה אנשים לא מדברים זה עם זה? כשאמונה לא ידעה את התשובה בחידון, זה מפני שאף אחד מאיתנו לא יודע לענות על זה. איך? איך? אנחנו יכולים לעזוב אהבה. ודוד בוכה עד כי דוד הגדיל, וזה מה שאת אומרת בברכת המזון, מגדיל ישועות מלכו, ועושה חסד למשיחו, לדוד ולזרעו עד עולם. את מבקשת בזכות הבכי הגדול של דוד, שהמשיח יבוא ויגרום לשיח, הוא משיח, יגרום לנו לדבר זה עם זה ולהביט האחד בפני האחר. איזה דיבר בעשרת הדיברות הכי מדבר אלייך?
הראשון, אנוכי השם אלוקיך. כי אומרים שזה יסוד האמונה.
ולך קוראים אמונה.
בדיוק, לא צריך לתת מזה.
נכון, איזה יופי. למה קראו לך אמונה? ברור, ברור, הילה דודתה והיא נכדתו ואני אחותה ומה? אמונה לי, למה קראו לך אמונה?
נולדתי אחרי הגירוש מגוש קטיף, ההורים שלי מגורשים ונצרים. אז ככה, באמונה, שבסרט השמות נחזור לשם.
וואו.
וגם הלידה שלי הייתה מאוד קשה, אז האמינו שבסוף יצא משהו טוב.
וואי, איך הם צדקו! אני רוצה להסביר למה הדיבר הראשון הוא אמונה, ותכווני את זה בבית כנסת. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך. חלק מההגדרה שלי זה שאני מוציא אותך ממקום רע למקום טוב. בבקשה, תאמיני באמת הפשוטה הזו. זה תמצית האמונה. אנוכי השם אלוקיך, שמה? מה ההגדרה שלך? מה התיאור שלך אשר הוצאתיך? מארץ צרה אל המרחב. זה מה שצריך לחשוב כשאומרים את הדיבר אנוכי. אני אקפוץ איתך לדיבר החמישי. אמא שלך, כבד את אביך ואת אמך, עד כמה היא הייתה מעורבת בזה? דוחפת? האם היא הכריחה אותך ללכת לחידון תנ"ך? האם היא סבלה ממך בתקופה הזאת? זה חמודה. זכית כי היית הכי יפה שם, זה האמת.
אז קודם כל מלידה. היא תומכת ומאמינה בי, ותמיד כאילו, כל הזמן איתי. אז זה לא רק בחידון, אבל חד משמעית, זה ממש שאלה, כל הדבר הזה. גם לאורך כל השנים, זה היה 3 שנים, שממש כל הזמן דוחפת ודוחפת ורוצה מאוד שאני אגיע לשם. וגם ככה בחודשים שלפני שאני בבית ולומדת ומסתגרת בחדר ופותחת את הדלת כל רגע ומה שלומך ודואגת ושאני אהיה בסדר או שאני אוכל משהו וישרוד, אז אין עליה בעולם. באמת השאלה.
וואו, וואו, וואו. מה את אומרת לדור הזה שהשעות שבהם היית סגורה בחדר עם ספר מלפני 1,000,000 שנה הם במסכים? יש לך איזה מסר?
אני חושבת, לא יודעת, דווקא בדור כזה, שכולנו במסכים וכזה, אנשים מחפשים באמת עניין, מחפשים מהות, ואפשר באמת למצוא את זה בתורה, בתנ"ך. פתאום שאתה פותח את זה מבחירה, לא כי יש איזשהו מבחן על הראש או משהו כזה, אתה פשוט פותח איזשהו משהו שאתה מתחבר אליו, אם זה תנ"ך, אמונה, מוסר, כל דבר כזה, ופשוט מנסה ללמוד עם עצמך, להכיר את זה בעיניים שלך, זה הדבר הכי יפה שיש. וזהו, ממליצה לכל אחד, אפילו 5 דקות ביום, לפתוח משהו שמתחבר אליו, משהו שהוא אוהב, ולנסות ככה להכיר ולגדול מזה.
איזה מהממת, יואו! אני רוצה לשאול אותך, כן. אני אגיד. היא אומרת שהיא סיפרה שהיא לא לומדת בישיבה, היא לומדת בהליכה או בעמידה. כן?
היא רוצה לראות את זה.
מה את עושה בכיתה באמת? כשאת...
לא בכיתה.
לא, אבל בכיתה, זה לא קשה לך לשבת?
כן, לכן אני לא כל כך בכיתה. אבל תדמייני כמו שיעור של הרבנית ימימה או כמו שיעור של מורה בכיתה, ככה אני לומדת. זה הסיטואציה. שלום בנות, מה נשמע היום עם עד ספר יהושע אפרי?
זזה, נכון.
ממש ככה.
אישה. כי את חיה את זה. כן. פשוט פועמת את זה. לאן פנייך עכשיו? זאת אומרת, הגעת לאיזשהו שיא, ושיאים הם תמיד מבהילים. זאת אומרת, מה יכול להיות יותר טוב מזה? כשאני מסיימת שיעור נורא והיום, אני נורא שמחה, ימימה יש לך לאן ללכת. אבל כשזה שיעור וואו, אני אומרת, לא, אני אחכה את עצמי עכשיו.
אז גם לגמור ללמוד את כל התנ"ך, כי החידון לא היה לכל, וגם להעמיק יותר, כי החידון הוא באמת על פשט ובקיאות, אז יש כל כך הרבה עומק ויופי מתחת, אז להעמיק יותר. וגם לנסות לגרום לעוד אנשים לאהוב את התנ"ך, לא להשאיר את זה אצלי, ללמד, להיות מורה, אני כבר מורה בבית ספר בימי שישי, ככה שאני חוזרת מהאולפנה. אז גם להמשיך ללמד ובעתיד להיות מורה לתנ"ך, או לא יודעת, נחשוב על פרויקטים.
איזה מהממת, איזה אישה. אני אשאל שאלה אחרונה לפני שאתן תשאלו, איזו אישה את הכי מעריצה בתנ"ך?
וואו, שאלה מאוד קשה. המון. עכשיו, באווירה של מגילת רות, אז באמת רות, שהיא כל כך אמיצה והולכת אחרי האמת שלה, ולא אכפת לה משום מסכות דעת שמסביב, פשוט רואה אמת והולכת אחריה בחדורת מטרה.
וואו.
זה הכי מוערץ שיש.
מרשים. וואו, איזה יופי, רות. חדורת מטרה, לא מסתכלת ימינה ושמאלה. אפילו שזה בושות נוראות לפעמים. בנות, שאלות לאמונה. מה קורה עם החיים החברתיים כשאת דוגרת ככה? מה, איך לא ראית חברות?
אז חברות שלי מאלפות.
נכון.
והם למדו איתי מלא מלא מההתחלה ועד ממש הימים שלפני החידון. כל הזמן, חברותות באולפנה, כל היום, אנחנו ממש לומדות ביחד. יש לי גם המון חברות מהחידון, גם עם נטע, כל היום למדנו ביחד, וזה ממש ביחד, ובעיניי זה גם הכי יפה, שכאילו, זה לא משהו שהוא שלך, משהו שאתה עושה אותו ביחד עם כולם,
ו... מהממת.
אתה נכון של כולנו.
וואו. היום למדנו על תורתו של משיח, שזה לראות פנים, והיה עוד מתחרה מאוד מאוד מתוק מבית ספר לא דתי דווקא, נועם...
עומר קדר.
עומר קדר. ושאלתי את שניהם, שאלתי אותם, במה, למה זה טוב ללמוד בעל פה? מה זה נתן לך? בשביל מה למדת בעל פה? אז הוא ענה תשובה כל כך גברית, והוא אמר, למדתי כדי לנצח בחידון. האם זו תשובה נכונה? כן, 10 נקודות. אבל אמונה אמרה את התשובה הנשית והמהממת. היא אמרה, כל הלימוד הזה עוזר לי כל כך ביחסים עם אנשים. נותן לי פתאום מילים שלא הייתי חושבת עליהם. באמת, הסבים שלנו קיללו בתנ"כית. אמא שלי הייתה אומרת לי, בצורה ומורה. בסוף נהייתי מורה. היא צדקה. בצורה ומורה. תמיד הייתה אומרת לי את זה. איך זה עוזר לך ביחסים עם הבריות?
זה כמו שלהבדיל, אנחנו רואים סרט, ואז הדמויות והמילים והמשפטים שאנחנו שומעים נכנסים לראש. אז כשאת קוראת תנ"ך ואת רואה את המילים ואת ההתנהגות, אז את פשוט כאילו, זה מתלבש עלייך, בלי שאת שמה לב, את פשוט מקבלת את זה אוטומטית.
וואו, וואו, כן. וואו. מה לדעתך, המצאה עכשיו, מה לדעתך דוד המלך היה עושה עכשיו במצב הזה של המלכות המחולקת, שחצי עם שונא חצי? מה הוא עשה עם זה כשהמלכות התפצלה ככה?
אני חושבת ש...
תמציא, כמו ג'ט-פיטי.
כמוך.
בדיוק.
דיבור... את אמרת.
אני אמרתי.
אני ציטטתי. דיבור יוצר חיבור. פשוט ליצור מפגשים ולדבר, כי אנחנו בסוף עם אחד. ואנחנו סתם עם כל המסכות האלה בחוץ, אבל בסוף אנחנו כולנו אותו דבר. יש לנו אותם נושא שיחה ואותם דברים, אז פשוט להיפגש ולדבר ולהתחבר.
מהממת.
זהו.
איזה מהממת. אני הייתי אומרת, אני חושבת שדוד היה אומר לא לנצח יותר מדי. הוא חותך חתיכה מהמעיל הזה של שאול במערה, והוא אומר לו, אתה רואה, יכולתי להרוג אותך, אבל אני לא רוצה. כי מה? להרוג אותך אני אשאר לבד. למה? אז לא לנצח עד הסוף, אני חושבת שאולי זה היה השיעור של דוד, אבל התשובה שלך אכן יפה גם היא. אני רוצה שנשב פה עם מאגר המידע הענקי הזה, עם הכלי המופלא הזה, היא לא סתם יודעת חומר, היא כלי מהמם, היא פנים, עושה חשק באמת, בלי עין הרע. ולא דיברנו על הנקודה הכי חשובה, הצניעות הזאת. הצניעות והשקט והעדינות והבאמת, אין לי מילים, אני כל כך מעריכה אותך, ממש. המון שנים הייתה לי דאגה שאני אשאיר את העולם ללא יורשת. בנות, ידיים, ידיים על הראש, אנחנו הולכות עכשיו להתברך בברכה המשולשת. כולן אחריי, ישימך אלוהים.
ישימך אלוהים.
כשרה רבקה רחל ולאה. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך. וישם לך שלום. וואי, תודה ענקית. תודה ענקית לאשירה, תודה ענקית לאיילה, תודה ענקית לאמונה, תודה ענקית לכולכם, שתהיו תורה מהלכת בעולם.
ותודה ענקית לרבנית ימימה.
אנחנו נראית
לכם. את הולכת ומת. וואי, וואי, וואי.
ואם אפשר, ממש בקצרה עם הרבנית, היא יורדת אליכם, אבל אם אפשר, אנחנו רוצים, היא תראה לפה, יש פה ציוד, לא לעלות. יש פה ציוד יקר, לא לעלות.